עמית גריידי, הממונה על חוק המכר. קודם כל, תודה רבה, תודה גדולה שהגעת אלינו היום. אני יודע שאתה מאוד עסוק, בטח בתקופה הזאת, אז תודה גדולה. לאחרונה, ממש בימים האחרונים, אושר התיקון לחוק, תיקון 9 לחוק המכר, שממש נכנס עכשיו לתוקף, ואנחנו נדבר על הדברים האלה, ואנחנו נדבר על הדברים האלה בהמשך. ברמה האישית, החקיקה הזאת שעברה תיקון לחוק, עבורך, אני חייב להגיד, זה הישג אישי. כי להעביר דבר כזה, ששר הבינוי והשיקון, שהוא דיבר מול דוכן הכנסת, מול במת הכנסת, והזכיר את השם שלך, הוא אמר, הוא הגדיר את זה, שזה היה חלום חייך. אני רוצה לקוות שיש לך חלומות גדולים יותר, אבל זה איך שהוא הגדיר את זה. אבל באמת להעביר את זה עכשיו, בתקופה הלא לא, לא פשוטה, אני חושב שהדבר האחרון שהעבירו אותו לפני שהכנסת התפזרה, זה ברמה אישית, זה הישג מאוד יפה. ואנחנו תכף ניגע בדברים האלה. אבל לרעיון הזה יש אלפים שיצפו בו, ואני יודע שרבים מהם הם לא מכירים את התפקיד הזה, הממונה על חוק המכר, ולא יודעים איך אפשר לעזר בזה, מה התפקיד לזה, וזה אחת הסיבות, אני אשמח מאוד שתציג, תרחיב ותגיד בדיוק מה התפקיד הזה.
טוב, תודה גיא, כיף להיות פה דבר ראשון. חוק המכר הוא באמת, השם הוא קצת מרתיע אולי לפעמים, אבל זה חוק שמגן על רוכשי דירות בישראל. החוק חוקק בשנת 1974, וקיבל תפנית מאוד גדולה אחרי מקרה חפציבה. כולנו מכירים את מקרה חפציבה, ששם אנשים בעצם רכשו דירות, לא קיבלו בטוחות, החברה קרסה, דרך אגב בזמנו הייתה אחת החברות הגדולות בבורסה, ופשוט קרסה ולקחה איתה למטה אלפי משפחות, ובעצם החוק קיבל תפנית, ובחקיקה נקבע ממונה על חוק המכר, רגולטור שאחראי על הסדרה, אכיפה של החוק. מה זה אומר הסדרה ואכיפה? זה אומר א' כל שאנחנו מייעצים לשר הבינוי והשיקון בכל מה שקשור לעדכוני חקיקה, תקנות, דברים שעולים מהשטח. אתה יודע, אנחנו בסוף גם אנשי שטח, אנחנו פוגשים את הקבלנים, פוגשים את האנשים. ומעבר לזה יש לנו סמכויות. יש לי סמכויות מאוד נרחבות בכל מה שקשור לאכיפה של החוק. קבלן, יזם, שבעצם עובר על חוקי המכר, תכף גם אני מניח שנדבר מה זה חוקי המכר בדיוק, מה ליבת החוק, יש לנו את הסמכות לבוא ולהטל עליו עיצומים כספיים ולדרוש ממנו לתקן את ההפרות. עכשיו, הליבה של חוק המכר היא הגנה על כספים. מה זה אומר? זה אומר שרוכש דירה שמשלם את מיטב כספו, בעצם האדם הממוצע זה כל הכסף שיש לו, משלם לחברה קבלנית עבור דירה, אנחנו רוצים שהכסף הזה מובטח למקרה של כשל בפרויקט. אם היזם הזה יקרוס, אם יקרה משהו, הליכי חדלות פירעון, פירוקים, כל העולמות האלו מאוד מפחידים אנשים, וזה קורה גם. המטרה היא שהכסף הזה מוגן. ואיך הוא מוגן? הוא מוגן באמצעות ערבויות, הוא מוגן באמצעות הערות הזרה. אנחנו בעצם קבענו, המחוקק קבע בחקיקה איך הכסף הזה מוגן, ומי שמוכר דירה בישראל בלי שהוא עומד בהוראות החוק, כלומר בלי שהוא מגן על הכסף של הרוכש, אנחנו נתפוס אותו, אנחנו נטפל בעניין הזה, אם בעיצומים כספיים, אם בתיקון ליקויים. החוכמה היא לדעת לפנות אלינו בזמן. אנחנו עושים ביקורות עצמאיות גם, אנחנו מגיעים, אנחנו בשטח, אבל בסוף, רוכש דירה שחושש לכספו, מוזמן לפנות אלינו. אנחנו יודעים לטפל.
עכשיו, הדבר שעכשיו אמרת זה יותר החוק, חוק המכר, הבטחת השקעות נכון. של רוכשי דירה. של רוכשי דירות. עכשיו, אבל מעבר לזה יש גם את חוק המכר הרגיל, אגב, זה איפה שנעשה תיקון מספר 9, ושמה זה לא רק בהיבט של ביטחונות לכספים, כפי שאמרת עכשיו, שזה באמת אחד הדברים החשובים, וזה באמת היה הטריגר, כל הסיפור הזה של חפציבה, אלא בצורה כזו או אחרת, אתם מעורבים, הרגולטור מעורב, לפי חוק המכר, בכל השלבים שקשורים, למעשה ברכישה של דירות מקבלנים, בוא נגיד את זה ככה, החל מאיך שמציגים את הדירה, החל סוג של התערבות ופיקוח מצדכם על חוזה, על חוזה המכר בפועל, איך נראה המפרט, גם שמה התייחסתם לזה, וזה יותר מזה, זה ממשיך ממש לפיקוח על התשלומים, יש התייחסות כמובן למסירה, בזמן, לא בזמן, איזה עיצומים מטילים, באיזה נסיבות גם כן כשיש שחרורים, עד לקבלת החזקה בדירה, והאמת היא שגם מעבר לזה, כי יש לכם גם, אתם מתייחסים באותם חוקים גם לזמנים ולמועדים שבהם צריכים לרשום את הזכויות על שם רוכשי הדירות. אז מה באמת התחנות, הרחבת מקודם על העניין של ההגנה על כספי רוכשים, שזה הדבר כנראה הבאמת העיקרי. אבל איך התחנות שלכם, מה הדברים שאתם מגינים בכל שלבי תהליך של רכישת דירה? כמו פעם, זה יותר בעיקר בקבלנים, צריך להרגיש את זה.
אז אמרת נכון, שני חוקי מכר במדינת ישראל, אז החוק שדיברנו עליו, חוק הבטחת השקעות, חוק המכר הבטחת השקעות, ויש חוק המכר דירות שנה לפני 1973 חוקק. החוק הזה הוא חוק טכני בעיקרו, והוא בעצם קובע המון המון מרכיבים שבהם יזמים חייבים לעמוד על מנת למכור דירה בישראל. זה עוסק בשכר דריכת עורך דין, זה עוסק במפרט, זה עוסק באיחור במסירה, עוסק בכל הדברים הטכניים שמרכיבים את חוזה המכר. דרך אגב, חוקי המכר הם חוקים מאוד אגרסיביים, הם חוקים שמתערבים בחופש החוזים, בחופש ההתקשרויות, אבל יש סיבה שהמדינה מתערבת מקום שבו השוק לא משוקלל דיו כדי לקיים שוק חופשי. כלומר, מסע ומתן בין רוכש דירה למוכר דירה בלי חוקי המכר זה כאוס מבחינת הרוכש. כל ההיבטים האלה של היצע וביקוש, כל העניין הזה של פער הכוחות המאוד גדול ופער הידע המאוד גדול בין מוכר לרוכש, הביאו את המחוקק לחוקק את חוקי המכר. ובעצם חוק המכר דירות 1973, שעליו נעשה תיקון דרך אגב, תיקון 9, הוא באמת חוק חשוב בכל מה שקשור להגן על הרוכשים בזמן המסע ומתן מול היזמים. אנחנו באים בחקיקה ואומרים, חבר'ה, על זה אין מסע ומתן. זה החוק, ככה אם אתה מאחר במסירה, זה הפיצוי שאתה תשלם, אם אתה רוצה לגבות שכר טרחה עורך דין, זה השכר טרחה שאתה תיקח, והמפרט יהיה במבנה הזה. דרך אגב, ממש לאחרונה העברנו בוועדת כלכלה תיקון קטן למפרט של דירוג אנרגטי. סתם לזה, כלומר היום, ברגע ששר הבינוי יחתום עליו, הוא יחתום עליו בימים הקרובים, יזם יהיה מחויב להעביר לרוכש את הדירוג האנרגטי של הדירה.
Okay.
זה נושא חדש, זה אפילו לא עלה יותר מדי בזה, okay. אבל כולם יכירו את זה בקרוב. כלומר, אנחנו כל הזמן משנים מעדכנים, כשאנחנו מבינים שיש פער בין מה שצריך להיות לבין מה שקורה בפועל, אנחנו באים ומתקנים את זה בחקיקה. ובאמת החוק הזה מאוד חשוב, בלעדיו המסעים ומתנים פשוט נועדו להיות במעמד צד אחד לחלוטין, רק של קבלנים, רק של יזמים, והחוקים האלה מאוד חשובים לכל רוכש דירה, וחשוב לקרוא אותם. דרך אגב, אני ממליץ לכל רוכש דירה, גם אם הוא לוקח עורך דין, עדיין לשבת ולקרוא את החוקים, חוקים קצרים. לא, אתה יודע, יש חוקים מאוד, חוק המקרקעין, אתה נכנס אליו, אתה לא יכול לצאת ממנו לעולם. אבל חוקי המכר, רבע שעה, 20 דקות, אתה קורא אותם, הם פשוטים יחסית, פשוט לקרוא ולהבין.
אני מסכים איתך עם המלצה הזאת, גם כל הדברים, אמרנו שהם דברים שמעבר לחוזה, הרי מעבר לכניסה לדירה, יש שם את העניין של האחריות, כל העניין הזה של אחריות, בדק והכל. אז אולי אפילו תגיד בכמה מילים לגבי זה, אבל אפרופו לקרוא באמת מומלץ לכל אחד, זה התוספת הראשונה. זה באמת אפילו חצי עמוד אני חושב, שממש מסביר כל דבר על צנרת איקס שנים, נכון. הדברים הכי מאוד מאוד פשוט, בן אדם קורא את זה, הוא מבין משהו, גם אנחנו כמשרד שגם מייצג קבלנים, וגם רואים, מייצגים אנשים שרוכשים דירות מקבלנים, תמיד אנחנו אומרים להם, חבר'ה, תקראו, תמיד תקראו, זאת תמיד יצאה טובה, לא צריכים להבין הכל, אבל יש הרבה דברים שזה פשוט לקרוא ולהבין, לא לראות מעבר לזה, הדברים הם, כמו שאמרת, הם פשוטים, לא תמיד זה ארוך, זה לא כזה מורכב כמו שחושבים. עכשיו, לפני שניגע בתיקון 9,
אני רק חייב להגיד, ממש לאחרונה פרסמנו מדריך חדש, מדריך לרוכש דירה,
okay.
הוא מפורסם באתר משרד הבינוי, תחת האגף להגנה לרוכשי דירות, מדריך מקיף כזה, נחמד מאוד, קרים מאוד, לא ארוך, מאוד מומלץ לעבור עליו לפני הרכישה.
אז מדליק, הנה כבר עצה טובה. כן. בכלל אתה יחסית מאוד דומיננטי בדברים האלה, אתה וכמובן אתה רוח החיה שם בתוך זה, כי ראיתי גם שהיה את הסיפור של הקורונה, ואז התחילו לדבר על העניין של המועדים. האם זה באמת סיבה כן לאחר, לא לאחר והכל, ואז שם זה לא היה מחייב, אבל הוצאתם נייר עמדה. הוצאתם שם נייר עמדה שהייתה בו, אתה יודע, היה פה איזו חשיבה מעבר, כלומר, מישהו בא ולא נכנסתם יותר מדי לעומק, האם זה, אתה יודע, זה אקט אוף גוד, זה משהו צפוי, לא צפוי, אבל כן, הייתה שם איזו הבנה שחבר'ה קרה משהו. בואו לא כל הזמן יהיה פנאטים, לדוגמה רק בלהגן עכשיו לרוכשי דירות, בואו נבין שיש גם צד שני. וצריך להגיד ביושר, הצד השני, הקבלנים, זה לא אויב העם, אתה יודע, זה לא אויב העם. והם נתקלים בבירוקרטיה מאוד לא פשוטה, נגיד את זה במילים האלה. בכלל יש במדינה הזאת קטע שהוא מאוד מוזר, כי אנשים מדברים על יוקר המחיה, ותכף ניגע בזה בהמשך, ואני שואל את עצמי את השאלות הכי פשוטות, הרי אם חסר דירות, צריך לטפל בעניין של היצע הדירות. מי בונה דירות? קבלנים. אוקיי, אז האם אנחנו צריכים לתת להם רוח גבית כשיבנו כמה שיותר? כנראה שכן. מה עושים בפועל? נלחמים בהם. אגב, זה אותו דבר עם מחירי הסחירות. לאחרונה התחילו עוד פעם לעלות מאוד. ממש, קפיצות מטורפות, רואים את זה בכל מקום. הרבה מהאנשים רגילים, נורמטיביים, שלא סמכו על המדינה, אמרו, אנחנו לא רוצים, בוא נגיד, לא סמכו, לא רוצים ליפול כשנהיה מבוגרים על דלתות הביטוח הלאומי, אמרו, נרכוש איזה דירה, שתיים, שיהיה משהו לפנסיה, גם כן באזורי פריפריה, לא איזה משהו, ופתאום, עכשיו, כשהם היו עושים את זה, איפה הדירות, איפה מגיע הכסף? מסוחרים, לא מהדירה עצמה. אז, אבל מה, המדינה עוד פעם בחרה להילחם במשקיעים, היו גם כל מיני ביטויים, זוללי דירות, הפכו אותם גם כן לאויבי העם, אז אחר כך אנחנו מתפלים שמצד אחד המחירים עולים כי נלחמנו בקבלנים, מצד שני מחירי הסחירות עולים כי נלחמנו במשקיעים שמוציאים דירות, הדברים האלה הם תמיד, אתה יודע, הם עובדים קצת, זה נראה שעובדים קצת הפוך. עכשיו, העיקר באמת העבודה שלכם זה באמת בהגנה של רוכשי דירות, אוקיי? ואמרתי גם, יש לך גם באופן אישי את הגישה הפרגמטית, כמו באותו נייר עמדה שהוצאתם על האיחור, הוספתם שם עוד איזה 40 ומשהו יום, אם אני לא טועה, נכון?
40, כן.
זה גם היה מוגבל לתאריכים מסוים, לא משנה, אבל היה פה איזה, סוף רואים איזה הבנה של הרגולטור שהיה פה משהו ולא, אתה יודע. יש עולם מקביל, יש עולם מקביל, זה עולם קבוצות הרכישה. ואני כן רוצה שניגע בזה, כי אנחנו כמעט כל מי שנחווה בצורה כזאת גם מהעולם הזה. על פניו זה נראה די דומה למי שלא מכיר את הדברים מבפנים. יש שלטי חוצות שמפרסמים רכישה של דירות במקומות, בכל הארץ, גם באזורים הכי מרכזיים וגם בפריפריה. אתה מגיע משם למשרד מחירות, אין הבדלים בין משרדי מחירות של קבלנים לבין של קבוצות רכישה, אוקיי? ומשם מתגלגלים לניירת, גם זה הגיוני, אנשים לא תמיד שמים לב להבדל בין חוזה לבין הסכם שיתוף, אוקיי? ואחר כך שם מתחילות להיות מאוד בעיות. וכן, אחת התרעומת של הקבלנים, אבל צריך להגיד ביושר, שגם בעולם קבוצות הרכישה, למרות שראינו הרבה דיפולטים בשנים האחרונות, יש שחקנים שהם שחקנים מאוד מקצועיים, מאוד טובים, לא נזכיר שמות, המשרד שלך, אתה מכיר, אני מכיר, איך אומרים, הם בסדר, אבל יש גם הרבה פחות. איך יכול להיות מצב שמצד אחד הרגולציה מאוד קפדנית על קבלנים, ממש ברמה שאתה לא יכול יותר מ-7% בלי שיש איזה בתוכה, וכמו שאמרת, כל הדברים לאורך כל הדרך והכל, ופתאום יש עולם אחר, ששם אומרים לך, אתה רוצה איזה דירה רעיונית, כן רעיונית, בוא קודם כל תעביר איזה 800,000, 900,000 לחשבון שהוא בטח לא חשבון ליווי, לא כלום, ואחר כך אנחנו רואים את הדברים שקורים, בוא תן לנו אפילו מהאינסייד שלך, מה אתם עושים, אני יודע שלא הכל בסמכויות שלכם, ואתה באופן אישי כן מנסה לראות איך נותנים לזה מענה, מה האינפוט שלך לסיפור הזה?
אז אתה צודק שאתה אומר שעולם קבוצות הרכישה הוא עולם כאילו מקביל לעולם היזמות בישראל. בשנת 2019 התחלנו לעסוק ממש בנושא כשפרסמתי נייר עמדה שקובע בעצם לראשונה, בעצם פרסמנו לציבור ואמרנו, חבר'ה, זה מארגן קבוצה, אבל אם הוא עובר על תבחינים מסוימים שקבענו, אז הוא כבר לא מארגן, הוא ליזם שמוכר דירות לכל דבר ועניין. עכשיו, האינטרס של מארגנים הוא ברור, אני צריך לשים את זה רגע על השולחן. להיות מארגן קבוצה בישראל, וזו הפונקציה שאנחנו נדבר עליה, מארגן קבוצה בו אנחנו עוסקים. להיות מארגן קבוצה בישראל, יש לזה יתרון ענק על להיות מוכר דירה, להיות יזם. היתרון הגדול, הכי גדול, הוא שאתה לא כפוף לחוקי המחר, ותכף גם נסביר למה. ושתיים, אתה נפגש עם הכסף מאוד מאוד מוקדם. בעוד יזם, לוקח, הבנק משחרר לו כספים לפי קצב התקדמות, ורווחים לפעמים בסוף, ומארגן נפגש עם הכסף מאוד מאוד מוקדם. ובלי אחריות, כאמור. תראה, העניין של קבוצות רכישה, התפיסה היא כזו, וככה אנחנו תופסים את זה גם. כשאדם יכול ללכת ולקנות לעצמו קרקע ולבנות עליה וילה, והוא בעצם, הוא עושה את כל התהליך הזה, הוא קונה את הקרקע, הוא מאתר קבלן שיבנה לו, הוא לוקח מפקח, כל זה. חוקי המחר כמובן לא חלים, כי אין מי שיגן עליך מעצמך. חוקי המחר מגנים עליך מקבלנים, אבל כשאתה בונה את הבית,
אתה
היזם. זה אותו דבר אם התארגנת עם עוד חבר ובניתם קוטג' ועכשיו חילקתם את הסמכויות ביניכם ומקבלים החלטות משותפות על הקרקע, וזה אותו דבר אם התארגנת עם עוד 100 אנשים ובניתם בניין עם 100 דירות. כלומר, זו בנייה עצמית לכל דבר ועניין. בנייה עצמית במובן שאתה היזם של הפרויקט. זה עד כדי כך, אני אתן אפילו את זה, זה לא רק שחוקי המחר לא מגנים עליך, חוקי המחר חלים עליך, אתה זה שאם איכשהו תצרף אנשים לקבוצה, יכול להיות תפגש איתנו אם לא תעמוד בחוקי המכר. זה עד כדי כך דרסטי. ואתה העלית הסוגיה המעניינת. האם הארגנים של קבוצות רכישה בישראל היום, בשיטות השיווק שהם עושים, שהן מאוד דומות לשיטות יזמיות, ובמוטות השליטה, גם על זה נדבר תכף, האם הם, הפרויקטים האלו, הם באמת קבוצות רכישה, או האם הם, זה פרויקט יזמי בתחפושת של קבוצת רכישה? וזו השאלה שבה אני עוסק. כי חשוב להדגיש, קבוצת רכישה זו שיטה נהדרת כשהיא עובדת כמו שצריך, עם הסיכונים שלה והכל כמובן, אבל כש... מארגן קבוצה, ארגן קבוצה של אנשים, ונותן להם לשלוט בפרויקט הזה, אז מבחינת זו קבוצת רכישה לכל דבר ועניין, החוקים לא חלים, הוא יכול להיפגש עם הכסף מתי שבא לו, הכל בסדר. כמו מתווך, ממש ככה. אבל ביום שאנחנו נגיע ונבין שהמארגן הזה הוא גם שולט בפרויקט לחלוטין, ומוטות השליטה שפרסמנו, כוללות מגוון דברים, לדוגמה, הוא שולט בנציגות של הקבוצה, זו שמקבלת החלטות, הוא הבעלים של הקרקע, הוא קבע מחיר סופי, הוא נתן תאריכי מסירה. כל הדברים האלו הם אינדיקציות עבורנו להבין האם המארגן הזה הוא יזם או מארגן קבוצת רכישה לגיטימי. ואז זה בסדר, אנחנו לא נתעסק איתו בכלל. בשנים האחרונות, מאז שפרסמתי נייר העמדה, ב-2019 הגיעו לנו הרבה תלונות. התלונה המפורסמת ביותר והפעילות המפורסמת ביותר הייתה מול פרי נדלן בזמנו, עם הסוף הטרגי שכולנו מכירים. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נכנסים לתמונה, אלה הדברים שאנחנו בודקים, ואני גם ממליץ לכל חבר קבוצת רכישה, לבדוק את הנושאים האלו. לבדוק את הסכם השיתוף. מה הסכם השיתוף אומר? הכותרת, דרך אגב, הפסקתי לקרוא כותרות בתפקיד שלי. אני לא קורא כותרות. אם הייתי מתייחס לכותרת, הסכם שיתוף, כולם היו מקבלים ממני פטור גורף מחוק המכר. אבל אנחנו מסתכלים על התוכן,
למהות של ההסכם.
וגם איך זה יוצא לפועל בסוף. האם בפרקטיקה באמת ההסכם הזה ממומש, ובאמת לקבוצה יש את השליטה. אז אני ממליץ לכל חבר קבוצת רכישה לבדוק האם הוא באמת שולט בפרויקט באמצעות הנציגות שהוא בחר בה, דרך אגב, שהוא הרים יד ובחר נציגות שמייצגת את האינטרס שלו. האם הוא קיבל בעלות על הקרקע או לפחות הערת הזרה, משהו לזה זיקה לקרקע. ברגע שכל הדברים האלה לא קורים, אנחנו בבעיה. עכשיו אני אתן רק את המבחן הכי מהותי עבורי, זה מבחן המחיר הסופי. צריך להבין שכמו שאתה קונה קרקע ובונה וילה, אתה יכול להעריך כמה יעלה לך הכל, אבל בסוף אתה לא באמת יודע. כלומר, דברים יכולים להשתבש בדרך, דברים יכולים להיות יותר טובים בדרך, ואפילו תחסוך כסף מעבר לתקציב שקבעת. מבחן המחיר הסופי הוא מבחן מאוד משמעותי, כי ברגע שמארגן קבוצה הבטיח לך מחיר סופי, באותו רגע שזה קרה, חתמת על המסמך ויש לך מחיר סופי, כלל הסיכונים והסיכויים עוברים לאותו מארגן. לא יכול להיות שהוא ייתן לך לשלוט בפרויקט הזה, לא יכול להיות. כי אם הוא הבטיח לך דירה ב2 מיליון שקלים, אז הוא צריך לבנות את הבניין הזה ככה שהדירה הזאת תעלה 1,700,000, 1,800,000, העלות בנייה שלה. כי אם תחרוג, אתה שולט בפרויקט הרי, אתה תבחר קבלן יקר, אתה תבחר יועץ משפטי יקר, הכל יהיה מאוד יקר, הוא יפסיד כסף. ולכן זה מבחן מאוד מאוד מהותי, כמעט אין סיכוי שקבעו לך מחיר סופי, וזה מדובר בקבוצת רכישה לגיטימית. זה מבחן מאוד חשוב לשים לב אליו.
אוקיי, ומבחינת שיניים של התפקיד שלכם שמה, כי לכאורה אתם יותר מול קבלנים, אז מה הפעולות שאתם עושים בשטח? כי אני יודע שאתה יורד לשטח ונפגש גם עם יזמים וגם עם רוכשי דירות, ואתה הרבה שמה. איזה פעולות המשרד עושה, הדברים שבאחריות
לך? יפה, אז ברגע שהמקרה הזה קורה, כלומר, אנחנו הולכים לבדוק פרויקט של קבוצת רכישה, ומבינים שלא מדובר בקבוצת רכישה, אלא ביזם לכל דבר ועניין, אני מתייחס אליו גם כיזם שמוכר דירות. עכשיו, בהכרח הוא שאם הקבוצה התארגנה כקבוצת רכישה, ובסוף גילינו שהוא יזם, הוא לקח כספים בלי לתת בטוחות. אני מזכיר, בטוחה זה בטוחה לכספים, שאם קורה משהו, אז הכספים האלה מוגנים. ולכן באותו רגע גם, מה שקורה זה שכלל חוקי המכר חלים עליו, אני בדרך כלל מנהל הליכים מנהליים, כמובן, ויש כתבי טענות והכל, אבל בסוף הדרך, אם הבנו שמדובר במוכר דירה, אנחנו נטיל עליו את העיצום הכספי ונכריח אותו לתקן את ההפרות. יש דרך לתקן הפרות. אנחנו עושים את זה בשתי דרכים. אחד, דרך המלך זה כמובן להפוך את הפרויקט הזה ליזמי לחלוטין. זה כבר קרה. זה קרה פה בישראל פעם אחת, דרך אגב, אנחנו במהלך כרגע ניסיון לעשות זה פעם שנייה עם קבוצה. כלומר, לקחת את כל הפרויקט, להפוך אותו ליזמי, ככה שהמארגן יהפוך ליזם, ייתן בטוחות חוק מכר והכל. הדרך השנייה היא לשחרר את האזיקים שהוא שם להם, שהמארגן שם לחברי הקבוצה, ולהעביר אליהם את כל השליטה. ואנחנו עושים את זה בדרך של להתערב בחוזה. כלומר, אנחנו עושים נספחים לחוזים האלו, גורמים להם לעשות נספחים לחוזים, שמשחררים אותם לבנייה עצמית, לשלוט בפרויקט.
כן.
אלה השיטות, זו ההתערבות שלנו. בסוף ההתערבות הזו, התערבות, אנחנו נוגעים בכיס. הרי מה זה העולם המנהלי? אנחנו לא, זה לא דיון על עולם מנהלי, אבל העולם המנהלי הגיע כשהבינו שהעולם הפלילי וההליכים המשפטיים הם מאוד ארוכים ולוקחים שנים ומאוד קשים להוכחות. העולם המנהלי הוא מאוד פשוט. המטרה שלו להיות קצר וברור ולתת פתרון מיידי לסיטואציה, לדוגמה, סיטואציה שלנו, של הפרות חוק. ושם אנחנו יודעים לתקן את זה מאוד מהר. ההליכים המנהלים שלנו מהירים. 30 ימים על פי חוק, אבל ריאלית, חודשיים, שלושה חודשים, אנחנו מסיימים הליך מנהלי, ואו מתקנים, או לפעמים גם קובעים שלא נעשו עבירות, תלוי בנסיבות. אבל אנחנו מאוד יעילים בקטע הזה, ואני באמת מבקש, זו הזדמנות להגיד לאנשים לפנות אלינו. לפנות אלינו. יש חשש לכספים שלכם? תפנו אלינו.
אנחנו גם נשים למטה כישורים למקומות איפה, שתיתן לי אחר כך כישורים, איפה יכולים לפנות, שיהיה באמת אנשים מאוד נגיש. באיזה דברים שיפנו אליכם?
אז אני אומר, אתה חושש שנכנס לקבוצת רכישה, אנחנו כרגע מדברים על קבוצת רכישה, והדברים לא מתנהלים, כפי שהסברתי עכשיו, אתה לא שולט בפרויקט, אתה רואה שדברים מתעכבים מאוד, ואין נציגות שמייצגת אותך, כבר שילמת הרבה כסף, לא קיבלת שום דבר על הקרקע, תפנה אלינו, דבר איתנו, במקרה הכי גרוע נסביר לך מה קורה, ניתן לך ידע, ידע הוא כוח, וניתן לך את הידע הזה, גם אם נבין שדברים בסדר, לפחות יהיה לך את הידע הזה ותדע איך לפעול. אז אני באמת מזמין את הציבור לפנות, זה התפקיד שלנו.
אני מסכים לגמרי, גם אתה יודע, אחד מהדברים שלמנוע משהו לפעמים זה דווקא המניעה עצמה, ויש מה שאני רואה בעולם שלי, יש את המושגים האלה שאנשים לא תמיד מבינים אותם, רק מכירים את המילים, כמו הערת הזרה. ואז הרבה אנשים אומרים לך, כן, אבל אני מקבל הערת הזרה. אתה רואה שלא הבינו בדיוק מה המשמעות של אותה הערת הזרה. הערת הזרה, הכוח שלה כשהוא רשום, כשאין לפניה שום דבר, הרי הטאבו, הלשכות רישום מקרקעין, הן יכולות לרשום הערות הזרה עוד ועוד ועוד ועוד, הן מחויבות לעשות את זה, זה משהו מאוד טכני. יש מסמך, תירשם מהערת הזרה. יכול להיות מסמך במקום קיצוני, בין מוכר לקונה, תירשם מהערת הזרה. דקה אחרי זה יגיע על אותה דירה, עוד חוזה, אתה בו חייב לרשום, עוד הערה, אבל הערות האחרות כבר אין שום משמעות. ואנשים תמיד, הם יזרקו לך, כן, אבל הבטיחו לי הערת הזרה. איפה? על מה? בסוף אתה רואה שבכלל הערת הזרה היא נרשמה על נכס אחר של אותו מארגן, שהוא לא שווה כלום.
גם זה ראינו.
אני בטוח, ראיתם הכל. אתם ראיתם הכל, וכל יום אתה כנראה רואה דברים חדשים.
מפתים אותי כל יום, תדע לך.
זה בטוח, אז באמת לקחת את הדברים האלה, כל הדברים האלה, כי הצד השני יודע כבר מה עושה טוב לרוכשים. המילה הערת הזרה, מצוין. התחייבות חוזית, איזה יופי. הרי מה כל עניין הבטוחות, אם יש התחייבות חוזית? כל עניין הבטוחות הוא להבטיח את מה שכתוב בחוזה, לראות שיש סנקציות במקומות הפשוטים של חוזים. זה לא מספיק שכתוב על מי חל איזה מס, נגיד מוכר חל עליו מס השבח. אז מה אם יש התחייבות? צריך שתהיה איזשהו מנגנון, הגנה, בין אם זה בנאמנות, בין אם זה בצורה אחרת, לא משנה, עם מקדמות, אבל החוזה אמור להיות לא רק להגיד מה צריך לקרות, צריך להיות בו סוג של ביטחונות בהקשר הזה. אז זה באמת, אני שמח שהצפת את זה.
שהן גם חיצוניות לחברה, בטוחות של חוק המכר, הן לא תלויות בחברה. זכות חוזית היא זכות שכל עוד החברה היא עסק חי, אז בסדר, אבל ברגע שהחברה הזו תקרוס,
אין עם מי לדבר.
חוזה יקרוס איתה.
נכון, נכון. ואנשים עדיין נשארים כזה מול שוקת שבורה, אבל רגע, אבל יש התחייבות, נו, נפה, יש התחייבות יש, אף אחד לא מקריש, מה תעשה איתה? יש לי הערת הזרה, איזה יופי, מה תעשה עם הערת הזרה? בסדר, אנשים צריכים לקחת את זה בחשבון, יש באמת שני עולמות מקבילים, אמרנו ביושר, יש שחקנים מאוד טובים בעולם קבוצות הרכישה, אבל זה לדעת שנכנסנו לאופרה אחרת לגמרי. אפילו כמו שאמרת, זה אנשים הופכים להיות בעולם קבוצות הרכישה ליזמים בעל כורחם. הם עוד לא הבינו את זה, וכמו שאתה אומר, לא רק שהם נפגעים לפעמים מה שקורה, הם עוד אפילו אתם באים ואומרים להם, חבר'ה, אתם עכשיו היזמים, אנחנו כבר מצפים מכם שתנהלו כמו יזמים, אוקיי? אני רוצה רק לתת עוד איזה עברה, עיקר הדברים שלכם אמרנו זה אנשים שרוכשים דירות מקבלנים, אבל צריך להגיד שזה גם מתגלגל לדירות יד שנייה, איכן שאנשים מוכרים הלאה את הדירות החדשות שהם רכשו, ועדיין יש תוקף לכל התקופות בדק ותקופות האחריות, והכל, אז זה גם כן משהו שהוא עדיין תחת הסמכות שלכם, אז אנשים צריכים לשים לב שהם רוכשים דירות כאלה, לראות שיש הסבה של הזכויות, כל מה שמגיע מהקבלן, שיש הסבה, וממילא כל מה שקשור לחוק, אי אפשר באמת להתנות על זה. האמת שאפשר להתנות אם רוצים להיות בדקים לטובת הקונה. בסדר? נכון. אבל ברמה העקרונית אין אפשרות.
וגם החוק מתייחס לקונה משנה, כלומר, קונה
שזה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה כל האופרציה הזאת. עכשיו בוא ניגע בתיקון 9. בתיקון 9 לחוק המכר, בוא תן לנו את הרקע, מה עמד מאחורי זה, מה רצו להשיג, תמיד מה שעובר זה לא בדיוק מה ש... זה לא היה הפנטזיה שהייתה מאחורי זה.
תיקון 9, תיקון גדול שעבר, נכנס לתוקף יום חמישי שעבר, בשביל השביעי 2022. זה תיקון שאני עובד עליו המון זמן, ואני חייב, לתת פה את הקרדיט. פשוט שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ומנכ"ל המשרד אביעד פרידמן, שהגיעו למשרד לפני שנה, שמעו את הרעיון שלי לתיקון הזה, ופשוט לקחו את זה, תקשיב, זה היה מופע. לראות אותם, זה היה מופע. להעביר תיקון בכנסת, זה לא שאתה מעלה הצעה ואת כולם מצביעים, יש המון עבודה מאחורי הקלעים, המון גורמים מקצועיים, משרד המשפטים, משרד האוצר, חברי הכנסת, זה היה מדהים לראות את זה, אני חייב להגיד. אני הגורם המקצועי בסוף, אני לא זה ש... מדבר עם חברי הכנסת, אבל בסוף אתה רואה את העבודה שלהם, זה הייתי חייב ככה להגיד כמה נהניתי לראות את זה. והתיקון עבר, ויש עליו הרבה, יש הרבה רעש סביבו. אנחנו שומעים הרבה טענות בעד, הרבה טענות נגד. אנחנו מתייחסים לכל הטענות, התייחסנו גם לכל אורך הדרך. אני אדבר עליו עכשיו קצת, אני אסביר. רוב הכותרות הלכו ודיברו על הצמדה, על ההצמדה של מדד תשומות הבנייה. אני דווקא יותר מתחבר לתיקון של האיחור במסירה שהיה חלק מהחוק, ולכן אני אתחיל איתו דווקא. הנושא של איחור במסירה מעסיק אותי בערך, אני 5 וקצת שנים בתפקיד, מהיום הראשון שלי במשרד הבינוי. אני יכול להגיד שהאיחור במסירה בישראל מגיע למצב של מעל 80% מהדירות בישראל נמסרות באיחור. עכשיו, לא הייתה עם זה בעיה, יש עם זה בעיה כמובן, אבל לא הייתה עם זה בעיה מהותית אם היו משלמים את הפיצוי על פי חוק. כלומר, החוק קבע עד השביעי לשביעי שצריך לשלם 150% משווי שכר דירה באזור, ועד 125 עד המסירה.
אחרי 60 יום.
אחרי 60 יום, כן, אבל מהתאריך החוזי.
עברנו, כן.
כן. אבל בסופו של דבר זיהינו שם כשל שוק, כאוס שוק, ממש ככה. היה סעיף בחוק שקבע, בחקיקה, שאמר שאם הנסיבות של האיחור אינן בשליטת היזם, לא מוטלות לפתחו, אז הוא פטור מתשלום הפיצוי. ואני יכול להגיד שהקבלנים בישראל עשו שימוש גורף בסעיף הזה, הודיעו תמיד לרוכשים, אנחנו לא אשמים באיחור, זה חברת חשמל, זה משרד הבינוי, זה הרשות המקומית והמהנדס וזה, וכולם אשמים רק לא הם, ובעצם לא שילמו את הפיצוי, למרות ש... בבתי משפט, כל הזמן, ואין סוף פסקי דין, פסלו את הטענות האלה של נסיבות שאינן בשליטת היזם, חברת חשמל זה לא נסיבות שאינן בשליטת היזם, והיינו צריכים לעשות שם מעשה. זה אי אפשר היה להמשיך ככה, הסעיף הזה בחוק פשוט לא מומש בישראל, הוא נחקק ב-2011 דרך אגב, שואף ל-0% מימוש, ממש ככה, אני אומר את זה בכל רם, כואב לי להגיד את זה, אבל שואף ל-0% מימוש, והיינו צריכים לעשות משהו. ובעצם מה שעשינו זה להוריד את הסעיף הזה שעליו נטלו כל הקבלנים וכל מוכרי הדירות בישראל. תיקנו אותו ככה שהוא נמחק וקבענו במקומו שרק אם האיחור במסירה נבע ממחדל של הרוכש. עכשיו מה זה מחדל של הרוכש? שרנו זה פתוח קצת, אבל מחדל של הרוכש זה יכול להיות שהוא לא שילם.
גדול שהוא לא שילם. כן. גדול שהם לא הצליחו להשיג את הכסף.
הזמין מטבח, לא הגיע, לא יודע, דברים כאלו. אלא אם זה במחדל שהרוכש, היזם חייב לשלם פיצוי. ואני רוצה להאמין שיזם נורמטיבי היום, אם הוא נשען בעבר על הטענה הזו של נסיבות שאינן בשליטתו, למרות שזה כל הזמן נפסל בבית משפט, אבל בסדר, כל טענה לגופה שם, היום כבר לא יכול להישען על הטענה הזו, ואני מאוד מקווה לראות שהנושא הזה יטופל במסגרת החוק, כלומר שישלמו את הפיצוי כפי שמגיע. עכשיו תיקנו גם את המועדים. חודש ראשון לאיחור לא צריך לשלם פיצוי, החל מהחודש השני עד הרביעי צריך לשלם 100% משווי שכר דירה באזור, אחרי זה עד החודש העשירי 125% ו-111 ועלה 150% עד מסירת הדירה. אז זה נושא מאוד מאוד גדול שהעסיק אותנו מאוד. גם הנושא של מדד תשומות הבנייה העסיק אותנו לא מעט, למרות שהוא היה יותר בשוליים, כי רק בשנים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, המדד התחיל לקפוץ בצורה אגרסיבית מאוד, אם בגלל הקורונה, אם בגלל המלחמה, רוסיה, אוקראינה. המדדים התחילו להיות מטורפים, והיום רוכש דירה שמשלם עליה בחוזה 2 מיליון שקלים, בסוף הדרך ישלם עליה 300 אלף שקלים, רק של מדד תשומות בנייה, וזה כסף שבא מההון העצמי, זה לא כסף שהם יכולים לקחת עליו משכנתא. עכשיו, כשאני ניגש לנושא הזה של מדד תשומות הבנייה, אני נכנס רגע לראש של הרוכש, ואני מכניס את עצמי לאירוע של מסע ומתן עם יזם. ודרך אגב, אנחנו עושים את זה הרבה, אנחנו מגיעים הרבה כביקורות סמויות ליזמים, שם מתגלים, דרך אגב, שם אנחנו מגלים הכי הרבה דברים, מבקשים לרכוש דירה, ואנחנו חווים את המסע ומתן. אני יכול להגיד לך,
שמעת לפעמים מגלה שזה קבוצת רכישה, ואפילו לא...
יצא לי לשבת מול מארגן קבוצה, שאמר לי, תשמע, זה כתוב קבוצה, אבל אל תדאג, הכל עליי. זה מחיר דירה, גם זה קרה לי. ותאמין לי, לפני שהבאנו את החקיקה הזו של מדד תשומות הבנייה, הלכנו כביקורת סמויה לכמה חברות, וביקשנו לנהל מסע ומתן על ההצמדה. ואני יכול להגיד לך ש... המסקנות שלנו, זה היה לנו ברור שזה גם זה המצב, מי שינהל מסע ומתן על מדד תשומות הבנייה, פשוט לא יקנה דירה בישראל. אין דרך לנהל מסע ומתן על זה. כל החברות פשוט אומרות, כל המחיר מלא וזהו, נקודה.
אבל יש גם היגיון, עמית, אני עוצר אותה, אני כמובן צריך להמשיך להגיד הכל. אתה יודע, אני מנסה להסתכל על מישהו שעכשיו הולך להזמין לדוגמה רכב. אבל רכב שיגיע עוד 2 או 3, הוא סיכם כרגע על מחיר רכישה, אוקיי? הרכב ייוצר בהמשך. עכשיו, אם עלויות הייצור יעלו, כוח אדם, יש כל כך הרבה דברים, אנרגיה, חשמל, שאגב, אנחנו בתקופה שאנחנו רואים, יש אינפלציה מטורפת בכל העולם, אוקיי? יוצא מצב שגם אם המוכר של אותו רכב בדוגמה, הוא כרגע המחיר הוא מעולה עבורו, אבל כדי לייצר את הדבר הזה עוד 2 הוא יהיה בחסרון כיס. מה שבאמת מגן עליו זה עניין ההצמדה. ההצמדה בהגדרה שלה היא לא מקור רווח, בהגדרה שלה זה שמירה על ערך הכסף. עכשיו, כולם יודעים שיש באמת עלייה. יש עלייה בברזל, בבטון, כמעט כל דבר, וזה עליות גדולות והן קופצות. שאגב, זה חלק מאותה מגמת עליית מחירים תופסת. אז אולי זו הסיבה למה הקבלנים לא ויתרו על זה, כי אחרת יצא מצב שכרגע הם סיכמו איתך על מחיר, הבנייה בהתחלת הדרך, ועוד 2, אם לא תהיה הצמדה, הם באמת יפסידו כסף. עכשיו, אנחנו תמיד אומרים לרוכשים של דירות, אתה לא רוצה שהקבלן יפסיד כסף, כי האמת היא, אם הוא יפסיד כסף, כנראה לא תהיה דירה בסוף. זאת אומרת, משהו יעצר, זה לא יכול להיות משהו שאתה יודע, הוא לא עובד. אנשים, אפרופו איחור, אומרים, מה יקרה באיחור מעבר ל3-4 שנים? אז אנחנו אומרים להם, באמת, קצת common sense. 4 שנים ישלמו שכירות, איזה קבלן יכול להחזיק? עזוב, זה לא יקרה ממילא. בסדר, אז סתם, יש היגיון למה יש את סעיפי ההצמדה, שים לב, זה רק הצמדה, לא הצמדה פלוס ריבית, זה רק הצמדה.
אז
אמרת שהיית שם, ואי אפשר לנהל מסע ומתן על ההצמדה.
ואני מבין מה שאתה אומר, ולכן גם לא קבענו שאין הצמדה בכלל. השארנו את רכיב הבנייה מוצמד. כלומר, מכרת לי דירה ב2 מיליון שקלים, מחירי המדד תשומות הבנייה עוסק רק בעלויות הישירות של הבנייה. הרי כשאתה מוכר לי דירה, אז הקרקע כבר רכשת אותה, ואת הייעוץ המשפטי אתה כבר יודע כמה אתה משלם לו, ושתבין, לפני זה גם הרכיב של המע"מ היה מוצמד למדד תשומות הבנייה, אתה שילמת, הרוכש היה משלם הצמדה על, על רכיב המע"מ אפילו, איפה ההיגיון בזה? אז אתה אומר לי שאם המחירים יעלו של הברזל ושל האלומיניום ושל הרצף, הכל יעלה, אז הקבלן יהיה חשוף, אז אני אומר בסדר, אז קח את ה-40%, שזו ההצמדה האמיתית שמגיעה לך, ותצמיד אותה. אנחנו מאשרים בחוק להצמיד היום 40% ממחיר הדירה. דרך אגב, זו הייתה פשרה של הרגע האחרון. אנחנו באנו עם משהו יותר מתודי, עשינו עבודה מאוד גדולה בעניין הזה של כמה עלות בנייה למטר באזורים בישראל וזה. בסוף נקבע בוועדת כספים, אתה יודע, נכנסנו עם חקיקה אחת, יצאנו עם חקיקה אחרת, מאוד דומה אמנם, אבל שונה. ובסוף נקבע ש-40% מהדירה יכול, מוצמד, 60% לא מוצמד. ואני אומר, הסיכונים שאתה מציג פה של הקבלן מגודרים באותם 40%. הרי מה יכול לעלות לו? הברזל והנחושת, וזה מה שיעלה, ושכר עבודה. וזה מוצמד, בסדר, זה אנחנו לא נוגעים בו.
אבל יש פה אלמנט, עמית, של אפילו התעממות. למה? הרי אני מבין את הטענה הזאת, אוקיי? כן, הקרקע היא לא קשורה לעלויות הבנייה, אבל בואו, כולנו יודעים שגם על הקרקע הקבלן לקח הלוואה. בסדר? וכולנו יודעים שלהלוואה הזאת יש הצמדה, ויש, תראה לך סוד, גם ריבית, אוקיי? אז עכשיו לבוא ולהגיד, רגע, את הקרקע אנחנו מחריגים, כאילו הקרקע נקנתה בלי כסף, היא קיימת, והעלייה היא רק על הבנייה. בפועל, המציאות היא, שהקבלנים משלמים הרבה מאוד כסף, גם על הקרקע, הקרקע הזאת היא נקנית בכספי הלוואה, ברוב המקרים זה כספים של בנקים, והכספים האלה, הלוואה הזאת היא צמודה מאוד יפה, תבחר את המדדים שאתה מכיר, ועוד יש לזה גם כן עניין של ריבית. אז זה באמת, לבוא ולהגיד רק העלייה, זה לא נכון. דבר נוסף, ועלית את זה פה, ואני שמח שעלית את זה. הסיפור עם המע"מ, אוקיי? דווקא, אתה יודע, זה בטח לא קשור אליך, ואולי לא משרד השיכון, אבל תראה את הממשלה, תראה איך היא עובדת. הרי המע"מ הזה, שאת אומר איך אפשר להצמיד, לעשות עליו הצמדה, אני בא ואומר משהו אחר. איך אפשר לקחת עליו מס? על המע"מ הזה, הרי רוכשי דירות, הרי אנחנו יודעים שמתוך המחיר הדירה, הקבלן מעביר מע"מ 17% היום למדינה. אז לפי זה, למה המדינה, שזה מה שעובר למדינה, עוד לוקחת מהאזרחים, אגב, אותם אזרחים שהיא כל כך רוצה להגן עליהם, אותם אזרחים שהם הקימו גופים, כמו הגוף שאתה מייצג, להגן על אותם רוכשי הדירות, למה הם לוקחים על זה, על אותו מע"מ, מס רכישה? אני אגיד לך עוד נקודה, שהיא לפעמים מראה את האטימות שנמצאת למעלה. וזה קטע לראות שלא כל משרדי המיסים בכל אגף פועל אחרת, יש אזורים שפועלים אחרת. היה אזור, לא נגיד עכשיו את האזור אפילו, בתקופה שהיה מע"מ של 17 ועלה ל-18, תוך כדי רכישת הדירה, המע"מ קפץ ל-18. מה עשה אותו פקיד שומה ממולח, בטח חיכה לתפיחות על השכם מהממונים עליו, הוציא שומות לרוכשי הדירות, אמר להם, כן, נכון, אתם קניתם את זה שהמע"מ היה 17, אבל כיום זה כבר עלה באמצע ואנחנו יודעים שאתם הולכים לשלם יותר, הוציא להם בזה תוספת מס רכישה. אני זוכר, הגיעו לנו למשרד, שומות של 2,000 שקל, 1,900 שקל, עזוב את הכסף, זה מראה את האטימות, זה מראה הכל. עכשיו, זה כל כך מתחבר למה שאמרת. זאת אומרת, איך לוקחים הצמדה גם על מע"מ? איך לוקחים מס על המע"מ? תבין איפה, כמה יש לשפר, וכמה האפיקים, האנרגיות שהמדינה שמה, היא כנראה במקום אחר.
אני לא מומחה למס, זה דבר שאני חייב להגיד. ויש הרבה טענות לשיטות המס, והקבלנים גם העלו, בוא נהיה הוגנים, העלו את זה שכשהם קונים מרמי קרקע, אז
הגישו עתירה, מה זה? הם הגישו כבר עתירה.
עוד לא הגישו, עוד לא הגישו, הם יגישו
כנראה. הולכים להגיש, יש בה הרבה היגיון גם כן.
אני אתייחס שנייה לתחילת הדברים שלך, אתה מדבר על הלוואות שהקבלנים לוקחים. תראה, קודם כל, אתה יודע, הקבלן יכול לבנות גם מעון עצמי. בסדר, השיטה היא שלוקחים הלוואות, אני מבין, אבל את הרוכש זה לא מעניין. הרוכש בסוף צריך לשלם מה שמגיע לקבלן לקבל. זו התפיסה שלנו. יזם אחד יכול לקחת הלוואה מבנק בריבית של 5% ויכול לקחת הלוואה ממימון חוץ בנקאי של 15%. אז גם שם נתחיל לשחק עם בסוף הקבלן, כל הכוח אצלו וכל הידע אצלו. הוא מתמחר את הדירה כפי שהוא רואה לנכון לתמחר אותה. אם הוא רוצה למכור דירה במיליון, ויום אחרי זה הוא רוצה למכור אותה ב2 מיליון, אם יש לו קונה, מצוין, זכותו המלאה, זכותו המלאה. ולכן הם שולטים במחיר, הם קובעים הכל, כל הידע אצלהם, ועלויות הבנייה מבחינתנו הם רק אותם 40%. אני לא מתייחס ללוות שהם לוקחים, באמת, עלו גם טענות של, חבר'ה, הכספים שאני מקבל, אני גם אשקיע אותם כבר בפרויקט הבא, אז אתם עוצרים אותי אני לא מבקש ממך, שהרוכשים הנוכחים של הפרויקט הנוכחי יממנו את הפרויקט הבא שלך. זה שאתה בוחר לעשות את זה מצוין, וזה טוב, ותמשיך לעשות, הכל בסדר, זכותך מלאה. אבל גם אם לא, זה לא מעניין אותי. זו העסקה שאתה בחרת לעשות כרגע, וזה דרכי המימון שאתה בחרת בהם. אני לא מקבל את הטענה של הוא לווה כסף מבנק, ולכן צריך, אני לא מקבל את זה. אני רוצה להצמיד את מחיר הדירה, גם המחוקק בסוף הבין את העניין הזה, רק לרכיבים של מדד תשומות הבנייה, זה הכל. שוב, אני מזכיר, אנחנו בעולם של פער ידע ופער כוחות מאוד מאוד גדול. כל הידע אצל היזמים. להגיד לי שמירת ערך הכסף, זו טענה שהיא בסדר. יכול להיות, וגם לקחנו אותה בחשבון במהלך החקיקה, וגם דנו עליה המון בוועדת כספים. אני יכול להגיד לך, ואמר את זה גם השר והמנכ״ל, אמרו את זה, זה היה דיון מאוד מעמיק, מאוד מקצועי, אני יכול להגיד לך שנפגשנו מתאחדות בוני הארץ, לדעתי יותר מ-10 פעמים, לשיחות מקצועיות, לממש, לדריל דאון של דברים, אתה לא מבין, ממש לתתי סעיפים, והטענות האלה עלו, ולקחנו אותם בחשבון, והחלטנו מה שהחלטנו, והמחוקק החליט מה שהחליט, והתוצאה היא כזו, 40% זה העלות שלך, זה מה שאנחנו מאפשרים להצמיד, ההבנה שלנו שבמסע ומתן הוגן, בתחרות הוגנת, זה מה שהיה מגיע הרוכש ממוצע גם. ולכן החקיקה הזו פה, אני מכיר את הטענות, אני יודע שהקבלנים אמורים להגיש בגץ בעניין, קיבלנו את המכתבים, מדברים על זה בתקשורת, אני חייב להודות שבדיונים הפנימיים שלנו לא, אנחנו לא רואים סיכוי גדול לעתירה הזו, אבל אתה יודע, מדינת ישראל, מדינה חופשית, תגישו עתירות, תגישו, הכל בסדר, בית משפט יקבע בסוף את העניין הזה, אנחנו מאוד בטוחים בחקיקה הזו, אני מאוד בטוח שעשינו משהו נכון עבור הקבלנים, עבור הרוכשים, אבל גם עבור הקבלנים, אני חושב ששוק ושוקלל הוא טוב לכולם, הוא טוב לכולם, פער הכוחות הגדול הזה, רק מראה את המצב גם לקבלנים, ולכן אני מאוד גאה בתיקון הזה. היה עוד סעיף אחד שירד ברגע האחרון, זה שכר דריכת עורכי דין שרצינו לטפל בו, אבל לצערי זה ירד ברגע האחרון, אנחנו נחזור אליו מתישהו.
עכשיו, אתה יודע, בסוף יש את מבחן התוצאה, אוקיי? כן. אבל לפני כן, דווקא המנגנון שמדובר שמה, הרי כשמדברים על הצמדה שלא יותר מ-40%, אז איך הכיוון הזה לא יותר מ-60%? 40%.
40% מוצמד, 60% לא מוצמד.
בדיוק. ואז אומרים ככה, תשלמו 20% הון עצמי בהתחלה, שזה כמובן לא אמור להיות מוצמד, anyway זה לא מוצמד, נכון. שילמת את זה, בסדר? ואז כל תשלום נוסף, שזה ה-80%, חצי מכל תשלום הוא צמוד.
נכון.
זה היה הכיוון. אבל סטנדום, זה כבר התחיל לעלות. ואם מישהו משלם יותר בהתחלה, נגיד 30%, איך עכשיו הולך את ההצמדה?
50-50 על כל תשלום, עדיין. תשמע, זה כמו...
אז יוצא פה מצב שהם יצמידו עוד פחות.
נכון, בהחלט.
עוד פחות.
תשמע, כל יזם שלוקח הרבה כסף בהתחלה, מוותר על הצמדה. גם לפני החקיקה הזו, זה לא...
עם זה גם יש היגיון, שילמת.
נכון. אז זה היה היגיון גם פה. אנחנו... רוח הדברים היא שאנחנו נגיע למקסימום של 40% הצמדה. אבל אם יזם לקח כבר בהתחלה סכום עולה על 20%, אז זה לא שאין הצמדה, יש הצמדה, פשוט היא לא ח...
אבל אז לפי הפרשנות הזאת שאתה מציג, יוצא שבסוף הוא יצמיד פחות מ-40%.
זה בסדר, אין בעיה עם זה.
זה בסדר, אני מבין שגם אם לא הייתה הצמדה, בכלל זה היה בסדר. אבל זה מה שיוצא.
לא, לא. זה יוצא בפרקטיקה, אבל זה לא נכון להגיד את זה ככה.
אוקיי.
כי תחשוב על זה ככה. הוא לקח נגיד, יזם לקח תשלום ראשון 50% נגיד, בסדר? 20% לא מוצמד. ה-30% האחרים מוצמדים. זה שכרגע לא עלה המדד כי לקחת באותו רגע, זו בעיה שלך. אני לא מכריח אותך לקחת. אנחנו לא, בכוונה לא עוסקים, אלא אם כן זה מערות הזרה, ואנחנו לא ניכנס לעולם הזה. המדינה לא קובעת לך כמה תגבה ומתי. אתה תעשה את החשבון שלך, שוק חופשי, מבחינתי תיקח 20 עכשיו 80, 80, מה שאתה מגיע במסע ומתן עם הרוכש. ולכן זה לא נכון להגיד שאין הצמדה. יש הצמדה ל-30, פשוט המדדים לא נצבר.
לא, אמרתי, אי אפשר
לא נצבר.
במצב כזה, היזם לא יוכל להגיע למלוא 40% של ההצמדה.
זה ברור.
למרות שעל פניו הוא קיבל להגיד רק 30% בהתחלה. זאת אומרת, יש 70%, למה אני לא אצמיד? לא, הוא מוגבל, זה יצא פחות. בסדר?
זה יצא פחות.
לפחות קיבלתי את הבהירות במקרה הזה. עכשיו, אתה יודע, בסוף יש את מבחן התוצאה. הרי באיזשהו מקום זה נועד, אתה יודע, לא רק שיהיה גיון וצדק, כמו שאמרת, גם שיהיה פחות, שדיירים כביכול ישלמו פחות כסף. הרי אמר את זה השר בכבודו ועצמו, הוא בא ואמר, אנחנו חסכנו, אז נכון, בוא נשים בקונטקסט את ההצהרות האלה, אמרת גם ערב בחירות, הכל, אנחנו חסכנו לכל דייר 150 אלף שקלים, זה ציטוט ממנו, זה לא אני אמרתי את זה. בסדר, אבל אני רוצה לראות לך מה קורה בימים האחרונים. עכשיו, הרי קבלן, צריך להבהיר את זה גם לאנשים שצופים, קבלן, ואני חייב לפתוח סוגריים ולהגיד, שאתה מדבר על זה שזה כאילו שיש פה, אין פה equal bargaining power, ושהכוח הוא אצלם והכל, אבל צריך להראות שהם ניצבים מול באמת בירוקרטיה מאוד קשה, לא שעכשיו צריך לרחם על קבלנים, אבל באמת, אני רואה, כי מי שמלווה אותם שנים, עשרות שנים, מאחורי הקלעים, אני כל פעם אומר, וואו, כאילו, אתה יודע, מזל שיש אנשים, זה נשמע כאילו מצחיק להגיד, שבאמת עדיין מקיימים את הדבר הזה, של לבנות דירות פה, שזה סוג של ציונות, אנשים רואים להיכנס לציניות בהקשר הזה, אבל בסוף זה בניית הארץ. והם ניצבים מול כל כך הרבה אתגרים, בירוקרטי, מה לא, נופלים עליהם, חקיקה שמשתנה כל הזמן, ואתה צריך לקלקל את צעדיך והכל. ועכשיו, מה קורה? אחד התשלומים שלהם, זה גם כן, הרי יש בטוחות, חוק המחר, אתה יודע, הבטחת השקעות, דיברנו על זה בהתחלה, ואז יש את העלות של ערבות הבנקאית, שהיא חלה, עוד פעם, בזכות אותם חוקים, גם כן על, על היזם, וזה יכול להיות בסביבות האחוז לשנה. בוא נגיד, זה
תלוי כמה. בין 0.7 לאחוז.
בדיוק, לא, יש כאלה שזה גם יותר, אחוז 2 ואחוז 3, עוד פעם, תלוי, כן. באמת תלוי כבר בכוחות, תלוי בהיקף הפרויקט, תלוי בהרבה מאוד דברים. אז מצד אחד, לקבלנים אין אינטרס, אחרי שכבר יש להם מספיק, נגיד, כסף לבנייה, להיפגש עם יותר כסף עכשיו, כי מצד אחד הם צריכים לשלם על זה את העלות של אותה ערבות בנקאית, אוקיי? ומצד שני כבר אין את עניין ההצמדה, כמו שאמרנו, ודברים כן מתייקרים. מה קרה עכשיו, ממש בשבוע האחרון, אצלי במשרד, חוזים שהיו אמורים לצאת, קבלנים עצרו. ואומרים לי, גיא, תקשיב, אנחנו עכשיו מכרנו X דירות, נשאר לנו לדוגמה עוד 7 דירות, תלוי בפרויקט, בכמה פרויקטים, 7, 8, חלק יותר, אנחנו מפסיקים למכור דירות עכשיו. אנחנו, הטופס 4, האכלוס, יהיה אמור להיות עוד כשנה בערך, אני מחכה, אני הקבלן, מחכה עם הדירות האלה לטופס 4. כי אז הוא יוכל למכור, הוא יסלק את הליווי, והבטוחה תהיה הרת הזרה, היא לא בטוחה שתעלה לו כסף. ואז מה עשינו? המחיר כבר מתחיל לטפס. המחיר כבר מתחיל לטפס, וזה אומר שאין מחירות עכשיו, כי עצרנו את המחירה של הדירות. יותר מזה, אנחנו מכירים את זה שדווקא בתקופה של היום, הרבה אנשים שרצו למכור דירה, הם אומרים, אני לא מוכר עד שאני לא קונה דירה. ואם עכשיו תתחיל עוד פעם להיות סוג של עצירה במחירות, גם ככה יש חוסר באמת גדול בהיצע של הדירות, אז כל פרויקט זה X, 10 דירות, עוד 20, עושים, בסוף אנחנו יודעים שזה מצטבר, ואז יש לך כבר את הרובד השני, שאנשים שלא ימכרו את דירותיהם, כי הם לא רכשו דירה, המחירים רק מטפסים. עוד דבר שדוחק את עליית המחירים הזאת, הרי יש את המסלולים של ההלוואות בבנק. כולם מכירים את זה, איפה שהריבית צמודה לגורם כזה או אחר, פריים או מה שלא יהיה, אז הבנק יכול לתת ריבית נמוכה יותר. איפה שאני הולך על המסלול הקבוע, ריבית קבועה, כלומר היא לא תשתנה לי, לא משנה ריבית עולה או יורדת, מטבע הדברים משלמים על זה מחיר גבוה יותר. זה למעשה הפרמיה על הסיכון שהבנק לוקח על עצמו, וזה בדיוק אותו דבר כאן. יש את המחשבה שאומרים הקבלנים, הם תמיד לוקחים את המקסימום במחיר. הם תמיד יקחו, כמו שאמרת, במסע ומתן הם לא יתפשרו. אבל הנה עובדה, אנחנו כבר רואים שגם במחיר היקר, ולא נגיד שהמחירים הם באמת גבוהים, וזה, אבל אתה יודע, בואו נדבר עליהם עוד שנה אחורה, על המחירים של היום, חלק יגידו, וואו, גבוהים, למה לא קניתי עוד דירה, עוד שתי דירות במחיר הזה? ככל שהם גבוהים, עדיין, גם אם קבלן היה מסתפק בלמכור את זה עכשיו, אני אומר מסתפק בלמכור את זה עכשיו, מרגע שהוא מבין שהוא לא יכול להצמיד חלק הארי של הסכומים האלה, הוא אומר, אני לא מוכר. אני לא מוכר. עכשיו, זה כל כך הגיוני, כי גם בנקים עושים את זה בהצמדות והכל, ואז קיבלנו בדיוק את ההפך. זה לא יהיה לחסוך לדיירים 150 אלף שקלים, זה יהיה שהם ישלמו בסוף 150 אלף שקלים יותר ואולי הרבה מעבר לזה, ויש את המעגל הנוסף. כל הכסף הזה בסוף, יש עליו גם מס רכישה. אוקיי? ככה לא בדיוק יש על זה מס רכישה להצמדות, למרות שעוד פעם יש אפשרות לגבות גם על ההצמדות. בסך עכשיו, בפועל זה לא קורה. שכר טרחה של עורך דין, אלה שייצגו אנשים, את הרוכשים עצמם, זה נגזר ממחיר הדירה. כל הדברים האלה, עוד פעם, רק ידחפו את המחירים עוד ועוד צפונה, ולדעתי זה ההפך ממה שהייתה הכוונה של המשורר בסיפור הזה.
תראה, אז אם נלך למשורר, אז חוק המחר, דרך אגב, לא עוסק במחירי דירות. הוא בדרך כלל רק מאמיס על מחיר הדירה. יש מחיר להגנה על רוכשים, ככה זה. התיקון הספציפי הזה באמת, הוא ייחודי לחוק המחר בזה שהוא אמור, ובתפיסה שלנו הוא אמור להוריד את המחירים. עכשיו, אני אגיד לך ככה, קודם כל נשמע מהשאלה שלך עולה כאילו ש... כל עולם הנדלן מבוסס רק על ההצמדה הזו, כלומר, ה-60% תיקון הזה הולך לעשות כאוס, על זה הקבלנים בונים, על הרווח הזה של ה-60%, שם יקום ויפול פרויקט.
אתה יודע שלפעמים כן, הרי קבלנים, הדוח אפס הבנק הוא בודק רווחיות של פרויקט, והאחוזים הם כל הזמן יורדים, יש איזו הזדחלות של הירידה כלפי מטה, כי גם הקרקעות המחיר שלהם עולה, אנשים שוכחים את זה, מסתכלים רק על מחירי הדירות, חומר הגלם בסופו של יום, זה הקרקע,
אבל הרי עד לפני שנתיים,
ולפעמים יש פרויקטים שבקושי עוברים, בקושי עוברים על הגבול של לקבל מימון, בגלל אותו דוח אפס, אז עוד, אני מסכים איתך, לא הכל עומד על זה, אבל עוד דבר ועוד דבר, בסוף זה,
הרי עד לפני שנתיים, גם העלייה של המדד לא הייתה כזו דרמטית,
אחרת לא היינו בכלל בתיקון.
אחוז, אז אני לא בטוח שאני קונה את העניין הזה, שזה עכשיו קבלנים יעצרו, תראה, קבלנים לא עוצרים מחירות בסוף, יש להם פרויקט פעיל, הם צריכים למכור דירות, הם רוצים למכור דירות, אתה צודק שאי אפשר להשתמש בכסף הזה יותר מדי, כי בכל זאת זה יכנס לחשבון ליווי, והבנק משחרר לפי קצב מסוים, נכון, אבל האיום הזה של, ושמענו אותו, אני חייב להגיד לך, שמענו אותו, לא נמכור דירות, לא, אני לא, אני מצטער, אני לא קונה את זה, קבלנים, זה העסק שלהם, הם צריכים למכור דירות, הם צריכים להפעיל את המערכת, המערכת, פס יצור שלא עובד ואומר אני אייצר הכל בסוף, זה לא...
למרות שאני חייב איתך, שמה שאתה אומר, אתה לא קונה, וזה יכול להיות, הימים יגידו, אבל בשבוע שזה בתוקף,
עכשיו...
חוזים בוטלו, חוזים שנקבעו על זה בוטלו מהסיבות הזה, והקבלנים אומר לי, הוא לא אומר את ה... אני לא הצד השני שהוא כאילו אני מהם, הוא אומר לי, גיא, עזוב, אני עצרתי עכשיו, יש לי פה עוד 6-7 דירות, אני מחכה טופס 4, ובוא נראה מה, מה יהיה אז. זאת אומרת, זה משהו שכבר קורה, זה לא איזה מחשבה האם תקרה.
עכשיו, אתה יודע, מרגיש לי שהכל עכשיו מאוד אמוציונלי. שלמרות שהקבלנים הם אנשי עסקים מאוד ממולחים ומאוד, אתה יודע, מבינים עניין, מרגיש לי שעכשיו כולם פועלים מאמוציות.
אוקיי.
שאתה נותן לי דוגמה של כאלה שהיה להם רגע לפני התקשרות, ואז הבינו שהחוק, אז הם דוחים ומבטלים. זה מרגיש לי שכרגע הם יש איזושהי מלחמה. אני לא רואה את זה מלחמה דרך אגב. זה בתקשורת נראה כאילו יש איזו מלחמה ענקית, אבל שוב, אני בא מהמקום היותר רגוע, יותר מפוקח כרגע, ואני אומר, בסדר, החקיקה עברה כבר. אני לא רואה איך היא נפסלת בבג"ץ. אני, באמת, אני אומר, חבר'ה, תתחילו להתרגל, זה המצב. עכשיו, לבוא ולהגיד לי, אנחנו נעשה את השיטה בארצות הברית. בארצות הברית, קודם בונים, בסוף מוכרים. זה לא עובד בישראל. בישראל אתה צריך למכור את הדירות בדרך, זה חלק מהמימון. המימון שאתה מקבל מהבנק, הוא תלוי בזה שאתה מוכר דירות לאורך הדרך. לרוב, דרך אגב, גם...
בתחילת הדרך.
בתחילת הדרך,
כן.
אז בסדר, אנחנו מכירים את האיומים, יכול להיות שחלקם הם מומשים היום, כלומר שיש חברות שבשבוע הזה עכשיו הם באטרף והם מחליטים, אני עושה דע, אני לא מוכר כרגע. חברה יכולה להרשות לעצמה לא למכור, שיהיה תמכור, בסדר, אין, אני לא זה. אני חושב שאם היינו עושים את השיחה הזאת חצי שנה, דברים היו נראים אחרת, גם הצליחה במשרד, היו נראים אחרת. ולכן, אני באמת, אני אומר את זה יותר מדי, אבל אני לא אוהב את האיומים האלו. בסדר, ושוק חופשי דרך אגב, לא רוצה למכור, אל תמכור, תבנה, תמכור בטופס 4, מצוין. עכשיו לעניין השני, אתה אומר, עליית המחירים, א', גם בזה אני לא מאמין גדול, יכול להיות שיעלה קצת, גם אם יעלה, יעלה פחות מהעלייה של המדד, בטח מהשנים האחרונות, אבל לפחות זה יביא לאנשים ודאות. צריך להבין, רוכש דירה ממוצע, שמפילים עליו עוד 150,000 שקלים, בסוף, מהעון העצמי, אין לו מאיפה להביא את זה. אין לו. הוא פונה לכל מיני מקומות שעדיף שלא יפנה אליהם כדי לקחת את הכסף הזה. אין לו. הוא תכנן ב-100,000 שקלים האלה לרעת את הדירה. בסוף אנשים עושים את זה ונכנסים לדירה שאין להם מה לעשות. הם לא מצליחים אני מקבל את הפניות. אני מקבל את הפניות מהרוכשים האלו.
כן.
שהם לא יכולים לקנות את הדירה בסוף. שהם לא יכולים, אין להם את הכסף. ולכן לכל הפחות, אם הכסף נכנס לתוך המחיר של הדירה, לפחות הם יקבלו עליו משכנתה, כי עד היום אין משכנתה על מדד תשומות הבנייה. אז לפחות הם יקבלו משכנתה ויוכלו לקנות את הדירה הזו כמו שצריך. אז גם זה...
שי לב, אני אוהבת, אתה למעשה, אתה ער לזה שיש סיכוי שהמחירים יעלו, יש סיכוי שיעלו, כי אופן זה...
אני אומר, גם אם הם יעלו.
זה בדיוק המסלול שאמרנו עם הבנק. הבנק לוקח ריבית גבוהה יותר על הקטע של הוודאות שהרגע דיברת אליה.
כן.
כי כמו שאמרת גם, לכל דבר יש מחיר. אמרת גם מחיר של הגנה על רוכשים, יש לזה מחיר.
בהחלט.
אז לוודאות בוודאי שיש. וזה, אבל לפחות זה כל אחר שבא ולא בא ואומר, תהיה הפחתה בגלל זה עכשיו של 150. אתה אומר, לא רק שישהו יכול להיות שגם תהיה עלייה, אבל לפחות יש וודאות, והוודאות זה תמיד טוב. אני תמיד אומר, וודאות זה חשוב. וכן, נכון, הבנקים, זה כבר יהיה במסגרת המימון שהרוכש ייקח, אז זה כבר יהיה שם.
עוד משהו, להגיד לי, עליות מחירים בתקופה של עליית ריבית כל כך גדולה במשק, זה קשה לי להכיל את זה. ככל שהריבית עולה, יותר קשה לקחת משכנתה. הרי מה תדלק את הרכישות המאוד גדולות? זה שכל דורש קיבל משכנתה כמעט בלי בעיה. ואנשים התחייבו למחירים גם שהם לא יכולים באמת לעמוד בהם, והם יגלו את זה כנראה בעשור הבא של חייהם או משהו כזה. להגיד לי, בתקופה כזו שיעלו מחירים, גם את זה, גם אם זה קשה לי להשלים. אתה רואה שאני ככה, קשה לי להשלים עם הרבה דברים שאמרו לנו במהלך הדרך, כי א', אני מבין, התאחדות בוני הארץ עשו את העבודה שלהם, זו העבודה שלהם, חייב להגיד, זו העבודה שלהם להילחם בנו בחקיקה הזו, להגיש את הבג"ץ, זו העבודה שלהם, ואני מבין את זה, והם השתמשו בכל נשק שאפשר. זה לגיטימי לחלוטין, מדינה חופשית לחלוטין בעניין הזה. אני וגם השר מתראיין על זה בכל מקום, וגם המנכ״ל שלי, וגם אני אומר, אנחנו את רוב הדברים לא קונים, אני מצטער. אני חושב שתכף יעבור הזעם, ייגמר הבגץ הזה, אנשים ימשיכו למכור פה דירות, קבלנים ימשיכו למכור דירות, יעלו מחיר, יורידו מחיר, אני באמת לא יודע. בסוף, אני חושב שהחקיקה הזו תעזור לרוכשי הדירות מאוד, בטח בעולם של הוודאות, בטח בעולם של הידע, וזה נושא שהיה לי מאוד חשוב לקדם במשרד, ואני שמח שזה עבר.
צריך להגיד גם כן שהפתרון אין איזה מקסם שווא או איזה מתי כסף שיפתור את כל הבעיות, ולפעמים כן, אני באופן אישי בכל מקרה כן מעריך איפה שגם אנשים עושים, אתה יודע, לא בהכרח זה יפתור הכל, ברור שיש, אתה יודע, דברים, אבל לפחות לא רק נכנסים למשרד ולא עושים כלום. עמית, כמה שאלות אישיות? אני יודע שאתה באמת מחובר לשטח, לאנשים, אתה בגובה העיניים, כמו שאמרת גם, אתה באמת מגיע, נפגש עם היזמים, נפגש עם אנשים, אתה לא מאלה שיושבים שם במגדלי השן, אתה יודע, מה המוטיבציה שלך? מה מניע אותך שאתה קם כל בוקר ויוצא לעבודה הזאת?
זה קצת סיסמה, אבל אני באמת מרגיש שליחות בתפקיד שלי. אני רואה את האנשים שפונים אליי, אני שומע אותם כל הזמן, זה אנשים, כל אדם שקונה דירה בישראל, זה אדם הממוצע בסוף, אתה יודע, לא כולם קונים פנטהאוס ברוטשילד בתל אביב. בסוף האדם הממוצע שמשלם 1,200,000 שקלים על דירה בבאר שבע, ויש לו בעיה עכשיו, ופתאום יש לו אוזן קשבת אצלנו, גם אם הפנייה שלו לא תביא עכשיו לאיזה פתרון גדול וזה, אבל מספיק שנתנו לו את המידע, נתנו לו את תשומת הלב, זה עולם שלם. שאתה מבין, כל פונה כזה, והעובדים שלי יודעים, העובדים שלי נותנים ממש מענה אישי לכל אחד. תנסו אותנו, אני חושב, היום אנחנו אחד האגפים היחידים בשירות המדינה שנותן שירות בוואטסאפ.
וואלה.
אפשר לפנות אלינו בוואטסאפ, ואנחנו נונים מאוד מאוד מהר. בשאלות, בהתייעצויות, כמובן לא מייעצים משפטית, אבל כן נותנים את המידע, כן נותנים את ה... וזה הרגשה מאוד טובה. ובסוף בסוף, גם המקומות שבהם אנחנו נכנסים ביזמים, בהפרות החוק, ויושב אצלי יזם, ואני מכריח אותו להחזיר כספים, זו הרגשה מצוין, אי אפשר להסביר את זה.
כן,
ביום שכסף עובר, חוזר יותר נכון, מיזם לרוכש דירה, ואנחנו מבינים שאם זה לא היה קורה אצלנו במשרד, אז יכול מאוד להיות שהכסף הזה היה הולך לפח מבחינת הרוכש. זו הרגשה שאי אפשר לתאר, באמת, ממש.
גם צריך להגיד, ואני שמח שאנשים צופים בזה, שלהרבה אנשים, איך אמרת, הרגילים, אוקיי, שזה רוב העם, אצלם תמיד הגופים הממשלתיים, הם ישר חושבים שהם רק רוצים לקחת משהו מהאזרח. אתה יודע, תמיד מס הכנסה, יש כל כך הרבה גופים כאלה, ומה שבטח... כל העניין של הממונה על חוק המחר והכל, זה משהו באמת של הרגולטור, שהוא בצורה כזאת נוצר כדי לעזור לפלח באמת גדול של אנשים, ועוד פעם, יש קישורים למטה, ותרגישו חופשי לפנות, אני חושב שקיבלתם מספיק דברים עכשיו, באיזה דברים אתם יכולים להתעניין, ואיזה דברים המשרד הזה, הגוף הזה, עמית והצוות, האנשים שעובדים תחתיו, יכולים באמת לעזור.
גם התקנו את השם לאחרונה, סתם כדי להיות יותר נגישים לאגף להגנה לרוכשי דירות.
אוקיי.
כי אגף חוק המחר לא כולם ידעו מה זה אומר, אבל האגף להגנה לרוכשי דירות זה יותר ברור.
כן, ששים לב, עיקר הדברים זה דווקא מרוכשי דירות מקבלנים וכאלה, אבל אתה כבר, אני כבר קולט את האופק.
כן.
להמשיך הלאה. עם מי אתה מתייעץ בכל מיני דברים ש...
תראה, אתה יודע, כשהגעתי לתפקיד, אז החלטתי שאני קודם לומד, מבין, ולפני שאני מתחיל לפעול. כי היה לי חשוב להתחיל לפעול מתוך מקום שאני יודע, ולאט לאט יצרתי לעצמי רשת של אנשים שאני, נוח לי להתייעץ איתם. נוח לי. יש, אם זה עורכי דין שמומחים בתחום, כמובן מתוך, בבית יש לי את הייעוץ המשפטי שלי, ומשרד המשפטים וכל זה. אבל בסוף אני לא מתבייש להתייעץ. אני אף פעם לא טוען שכל הידע אצלי, ולכן אני רואה ערך מאוד גדול בשולחנות עגולים שאנחנו מקיימים. זה לא נושא שנפתח אותו פה, אבל בקרוב אנחנו אמורים לעלות עם נושא חדש של נותנים עוד חלופה לבטוחות בדמות חברת נאמנות. עשינו שולחן עגול מאוד גדול לאחרונה עם חברות המימון החוץ בנקאיות. גם זה יבוא, אנחנו מתייעצים הרבה. אני שואל, אני מתעניין, אז מעבר למעגל הקרוב שלי, יצרתי לעצמי את הרשת הזו שאני יודע להתייעץ איתה, ושם אני נמצא. וזה משהו שקורה אצלי בשוטף, ממש. מגיע אליי שאלה מהציבור שפתאום ככה מדליקה לי איזה נורה, אני הולך ושואל, אני הולך ומתייעץ. זה ממש ככה.
מקסים.
אני לא אתן שמות, אבל, לא, אבל הרשת לא הזו קיימת.
לא, מקסים, מקסים. אני אוהבת, זה בכלל אומרים שכל בן אדם שהוא מצליח, אז תמיד הוא גם יודע לבקש עזרה, וגם הוא מוקף באנשים שהוא יכול להתייעץ איתם. אתה דיברת על העניין הזה של השליחות. ואני מאוד מזדהה עם זה, אני חלק מה... איפה אנחנו יושבים עכשיו במשרדים, גם של עושר כלכלי, זה... התחלתי לראות שבאמת השליחות זה להנגיש כמה שיותר ידע. וכבר עכשיו אני מאמין שהרבה אנשים, אתה יודע, בכלל יכירו אותך, את הגוף הזה, יבינו איך הם יכולים להיעזר בגוף הזה, והכל באמת שאנשים יכתבו למטה בתגובות, מה הם לקחו, ושאלות כאלה ואחרות, אנחנו ננסה לענות גם בתוך בגוף של השאלות. וחלק מהפעילות של עושר כלכלי, יש לנו גם כן, אני ביחד עם שותף נהדר, יובל שוורצמן, אנחנו מעבירים ממש תוכנית נדלן, כבר הרבה מאוד מחזורים, אותו אנחנו בכמה מאוד בוגרים, שהתוכנית הזאת היא נקראת 100 ימים של נדלן, ומה שמשותף שם באמת לאנשים שנמצאים שם, חוץ מזה שאנשים שלוקחים את האחריות על עצמם, על העתיד הפיננסי שלהם, זה, ואני אומר את זה קצת בכאב, זה שהם לא סומכים שהמדינה תעזור. אנחנו כל הזמן בתקופת בחירות, כל הזמן, ותמיד אנחנו גם אומרים להם את זה, זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, ברור שזה משנה, אבל בסופו של יום, אם אנשים רוצים שיהיה שינוי בחיים שלהם, או משהו, הם צריכים לקחת את האחריות על עצמם, כן, צריכים לצפות בהרבה תוכניות מהסוג הזה, לקבל ידע, אינפורמציה, כמו שאמרת, ללמוד, להתעניין, כדי לדעת, בטח שאני הולכים לעשות עסקים עם גופים גדולים, שיש בהם את הידע, את ההון, ולעשות את זה. ואז זו באמת השליחות שלי, ורואים את זה בערוץ היוטיוב והרבה מאוד תכנים. רציתי לשאול אותך אולי שאלה אחרונה, מה זה עושר כלכלי עבורך?
תראה, אני פחות חומרי ממה שאפשר לחשוב על האדם הממוצע. אני חושב שעושר כלכלי זה...
זה באלף, אז אתה יודע, זה פחות כלכלי.
זה ה... אבל הכלכלי הוא...
כלכלי.
כן. אני חושב שזה אדם שיכול להגשים את עצמו, ככה, בלי שיש לו משקעים שהוא הולך איתם עכשיו, ואפשר לשים את זה על חובות ועל התחייבויות. אני חושב שאדם כדי להגשים את עצמו חייב להיות חופשי. זה לא, אתה לא צריך להיות מיליונר, אתה לא צריך להיות עשיר כדי שזה, אתה צריך להיות משוחרר. זה נכון גם לנפש, לדעתי, לא רק במובן הזה. ככה אני רואה עושר כלכלי. אם זה בא לידי ביטוי בנדלן, כדי שזה יקרה, במקרה, אני מניח, מקצת שאני מכיר אותך, ואני מכיר את עושר כלכלי, אז מצוין, אבל אני בטוח שזה בא לידי ביטוי בעוד הרבה דברים אחרים.
נכון.
ככה אני רואה את זה.
מקסים, מקסים. עמית, אני רוצה להגיד לך עוד פעם, באמת, תודה רבה. אני חושב שכיסינו את כל מה ש... היה לי בראש, ודיברת בשקיפות, והצבת, ודברים, yeah. וחלק מהדברים זה באמת ימים יגידו, זה יהיה מעניין לצפות בזה עוד שנה מהיום, ולראות מה באמת, אתה יודע.
אבל נרשום לעצמנו ביומן.
נעשה את זה, נעשה עוד מפגש כזה. זהו, באמת, תודה רבה על נכון. הזמן, תודה שהתפנית, וכיף לראות אותך גם צומח בתוך המערכת הזאת, כי מישהו שמכיר אותך לא מעט זמן, אני יודע, כמו שאמרת, שזה בא מבפנים, ואני עוד בטוח שאתה תעשה עוד הרבה מאוד דברים גדולים בהמשך. תודה רבה,
אחלה, בכיף.